הכי מפורסמות בין הקצת לבין רב חיים, ברור במסכת גיטין. אז בואו נתחיל מההתחלה, הנה הדפים, מי שרוצה לקחת, סימנתי לכם highlights של שולחן ערך הרב. סוף פעם, שולחן ערך הרב זה ספר הלכתי שנכתב על ידי שנר זלמן מילדי, ספר כל החסידים הבבאביצ'ים, החבדניקים, תמיד היו תלמידי חכמים. הרבה מהדורות הראשונים בחסידות לא למדו תורה כל כך, לא כל מיני סיבות, אבל בחב"ד תמיד תמיד היו תלמידי חכמים, והלבבת רבי הראשון היה תלמיד חכם ענק, הוא כתב שולחן ערך, כמובן בעולם של חב"ד זה הפך להיות שולחן ערך, בעולם שלנו זה כמו שאר הפוסקים, יש פתחי תשובה, יש נרד ביהודה, יש את שני זה, מכניסים אותו לתוך השקלול, ולפעמים פוסקים, לפעמים לא פוסקים, אז הספר שולחן ערך הרב בשישה כרכים. אז זה צילומים של כמה קטעים חשובים. הגמרא שלנו עוברת מדיני כתיבה שבהם עסקנו, איך כותבים, ובמיוחד שמות, אם כותבים שמות, כותבים לשמה, מי משלם לסופר, ומרץ השם, מחר גם נחזור לדיני כתיבה, מחר מחרתיים, אם כותבים על ידי כתיבה ישירה או גם בחקיקה, חוק תחות, אנחנו בעצם שגויים, אנחנו בעולם של כתיבה, אבל מכיוון שרב חסדא הבטיח לנו שיכול לפסול את כל הגיטין, והוא לא יצליח לפסול את הגיטין מכוח הכתיבה, אז הגמרא חושבת, אולי אתה יכול לפסול את הגיטין בגלל הנתינה. כי כותבים גיטין על דברים פחותי ערך, שהם לא שווה כותה. אז אומרת הגמרא לא. דלמה, אולי אפשר לכתוב גט על דבר שאין לו שווה פחותה, כמו שכותבים על איסורי הנאה. זאת הגמרא בדף חף עמוד א', אלא משום דכתיב ונתן ואחר לא יאי ולמידי, דלמה נתינת הגטי, תדע, זה שלחו מטעם, מה זה שלחו מטעם? מה זה טעם? ארץ ישראל, הטעם, שלחו מהטעם, שלחו מטעם, מהטעם, כתבו על איסורי הנאה, כאשר קיבלנו מסורה מארץ ישראל, אם אפשר לכתוב גט על איסורי הנאה, אז גם אפשר לכתוב גט על דבר שאין לו שווה פחותה, ואין לפסול את הגיטין בכוח נתינה ככה חלשה ופגומה. הגמרא ממשיכה, גופה שלחו מטעם כתבו על איסורי הנאה, רב אשי בדעות האחרונים רצה להוכיח שאפשר לכתוב גט על איסורי הנאה, מכך שאפשר לכתוב גט על עלה של זית, עלה של זית גם אין לו שווי ואי אפשר להביא אותו. זאת אומרת, הגמרא לא, בעלה של זית חזיר לצירוף, אין לך הוכחה. לא שהדין הוא לא נכון, לא צודק, אבל אין לך הוכחה, כי אפשר לחלק בין עלה של זית לאיסורי הנאה. יש לנו חבילה של הלכות, על דבר שאין לו שווי, על אשר זית, על איסורי הנאה. אבל כמובן ההלכה הבולטת הכי הכי חזקה זה איסורי הנאה. הקצת, כמובן אצלנו בבבלי, זה מוצג כדין מקובל. בבבלי יש מחלוקת. תזכה בישלמי. כן, מישהו, קובי מתקשר למישהו. בישלמי, שם אני אענה. פעם היה לנו טלפון אחד כמובן בית המדרש. גם מותר למי שירים את הטלפון להעביר את המסר. אז פעם איזו חברה, שמעת על הסיפור? חברה התקשרה, ביקשה את החבר שלה, רב לוחנשטיין עונה, ישר על תמר שלה לבדוק אם משה נמצא, אז רב לוחנשטיין ילד טוב, עולה לבית המדרש, מחפש את הבחור, הבחור לא נמצא, אז חוזר לחברה, אומר לה, משה לא נמצא, אפשר למסור לו מסר, אז היא אומרת, כן, כן, תגיד לו שאני אוהבת אותו. אז רב לוחנשטיין רושם, בסדר. תגיד לו גם כן שרוצה להיפגש מחר בסרט בירושלים. שמונה, זה לא חסיד אומר. את יודעת שיש סדר ערב, לא מציג את עצמו כרב חסיד, מציג את עצמו כסתם. את יודעת שיש סדר ערב, וכן, אבל כל אחד יודע שזה גוש ועושים מה שרוצים, אז תגיד לו. פעם האחרונה שבדעתי, הבחור הזה נמצא בהרי הימלאיה, מדבר לרוח ככה, מסתובב עם הזאבים, ככה. הוא יצא מגדרה. טוב. אנחנו עושה לו את המסר שחברה אוהבת אותך וכדאי לפגוש אותה בסרט. טוב, בירושלמי וקידושין, יש, אז אני אענה לקובי. בירושלמי וקידושין מביא שתי דעות. כתבו על דבר שהוא איסור הנאה, פרק א', הלכה א', תני רב חונן, מייסה בא לפני רבי ואמר איזה מגורשס. ולזר אמר אינו מגורשס. אז כאן יש ויכוח וויכוח חשוב בבבלי. אין ויכוח, בישלמי יש מחלוקת. אז הגמרא כאן משכה תשומת לב של הקצות בשני מקומות, גם בסימן ר' סעיף קטן ה', וגם בעבדי מילואים שהוא כתב בסוף חייו בקוף למתת. והקצות מתחיל עם הנחה, הנחה מאוד מאוד יסודית, שדבר שהוא אסור בהנאה, הבעלות חסרה. לא אמרתי שאין בעלות, אבל אי אפשר להעביר בעלות. למה? אז כאן תקשיבו היטב. כאן הגענו לאמירה מאוד מאוד יסודית בדין בעלות. מה הגדר של בעלות? בעלות זה שאני קניתי, שאני הבעל. אני חי בעולם חולף, אני מציג את זה במונחים פילוסופיים. יש לי בעלות, השמיים שמיים להשם, השם הארץ ומלואה, אין לי בעלות. כשאני קונה משהו, יש לי בעלות חלקית, זמנית, הקדוש ברוך הוא נותן לי לקנות משהו. ולמה הקדוש ברוך הוא נותן לי לקנות משהו? זה יהיה להשתמש, לא סתם לקנות, לא סתם שאני אשיר, שאני יכול להציג את האושר של לפני האחרים. אני צריך לשימוש. אני חייב לאכול, אני חייב לחרוש, אני חייב לנסוע, אני חייב לכתוב, אני חייב לתלה. יש לי שימושים. הקדוש ברוך הוא בעצם קבע את העולם וברא את העולם לשמש את האדם כפסקת כל הבריאה. ברגע שאין לי שימוש, זאת אומרת השימוש אסור. למה? כי הוא אסור בהנאה, אז הבעלות שלי לקויה. בעלות זה לא משהו מופשט וחוקי ויש לי בעלות ואני הבעל. הלכה היא לא קפיטליסטית, היא גם לא קומיוניסטית, היא לא סוציאליסטית, אבל הבעלות היא לא אבסולוטית, שיש לי בעלות כי אני הבעל וזה שלי ולא שלך. הבעלות כדי לשמש. ברגע שהלכה נכנסה לתמונה ואוסרת שימוש, כי הדבר אסור בהנאה, בשר בחלב, זה לא הבשר בחלב שלך, כי אסור לך להשתמש. אם אסור לך להשתמש, ומה זה שאתה בעל? מי אתה? זאת אומרת, יש כאן הגדרה יסודית של בעלות. וההוכחות האלו באות מכל השעס, אני רק רשמתי ארבע, ומתוך ארבע יש שלושה שפחות יותר מים אותו דבר, ונקודה רביעית שאני אציין כמשהו נפרד, מרצה שם בהמשך. קודם כל, הגמרא בפסחים אומרת שהבודק צריך שיוותר, שגם מי שבודק את חמצו חייב לוותר, מרצה שם נזכר ללמוד את הגמרא בדעבב ומדבט, כשנגיע לפסחים. השואל את הגמרא, למה הוא חייב? שיחכה, שיבדוק. במידה והוא מוצא את כל החמץ, אז הצליח. אם הוא לא מוצא, אז כשהוא מוצא את החמץ, הוא מגלה את החמץ, שיבטל אז. הוא חייב לבטל לפני הפסח, לפני בערב הפסח. זאת אומרת, הגמרא, דילמה משכחת לי לבטר איסורי, אולי ימצא את החמץ אחרי שעת האיסור, ולם ברשותי קיימה, ולא מצא עם מבטל. ולם ברשותי קיימה, ולא מצא עם מבטל. מה שהיא אומר, לא בשוטה קיימה אינו שלו, החמץ בשעת האיסור אינו שלו. דבר שיוצר חידה מאוד מאוד מעניינת, אניגמה מאוד מעניינת. אם חמץ בפסח אינו שלי, אז מה השאלה מתבקשת?
איך אתה עובר
איסור עליו? מי טיפל בשאלה הזאת? מי התייחס? מה? כן, מי בגמרא? רבי יוחנן בארץ ישראל. אמר רבי יוחנן שני דברים אינם ברשותו של אדם, בסדר כתוב כאילו ברשותן. מה עם שני דברים שאין לי בעלות ובכל זאת אני עובר כאילו אני הבעל? בור ברשות הרבים. אני לא בעל על הבור משתי סיבות. קודם כל כי זה חור. מה זה להיות בעל על חור? כדי השני קצת ברשות הרבים. אין לי בעלות ברשות הרבים. אז בבור יש שתי הפקעות לבעלותי. זה חור ברשות הרבים. מה זה שאני בעל? אם אני לא בעל, למה אני חייב? אז רבי יוחנן אמר, בסדר כתוב כאילו ברשותן. וגם חמץ בפסח. אני לא בעלים על חמץ כי זה אסור בהנאה. כל דבר שאסור בהנאה, אין לי בעלות, אין לי זכייה. אין בעלות ואין זכייה, איך אני עובר לבעיה בירמצא? אז אני יכול לטפל, אבל הטון הכללי של הגמרא בפסחים, שאין בעלות מלאה. אני אומר את הביטוי הזה, כרגע אין בעלות מלאה, על דבר שהוא אסור בהנאה. בעמוד הבא, בדף זין עמוד א', גם נלמד את הסוגיה הזאת, המקדש אישה משש שעות ולמעלה, אפילו בחיטי קורדניאצה, מי שרוצה לקדש את האישה עם חמץ, כן? זה קידושין בערב הפסח, איזה סוג חופה. כולם מתרוצצים, והוא מקדש אישה בערב הפסח, רוצה לקיים צל לבית אבל, צל לבית. רוצה שאדם נשוי כבר בפסח, רוצה סדר. אז מקדש אישה בערב הפסח עם חמץ. זאת אומרת, כמובן, אין חוששים לקידושים, כי החמץ אינו שלו, כדי לקדש אישה צריכים כסף שלך. אז אין שתי גמרות, שתי הוכחות, יש המון 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 השלכות בכל השעה, אז אני רק מביא את הגמרות הכי ידועות. עוד גמרא בבבא קמא, דף מ"ד עמוד ב', אומרת המשנה, שער נסגל. שער נסגל, אסור בהנאה. כן. ובכל זאת, אומרת הגמרא בדף מ"ד עמוד ב', במשנה, Shinyashama, Sharshu Yotse Lisakel, Vikdisha Balav, Eno Mukdash, Fresha Shokvar Nishpat, Kishar Niskal, and Ilecha Lakish, Vigam Lecholim Ko. Shila Lama, Rashi Bedaf Mem Heomer Aleph, Omer, Eno Mukdash, Efor Rashi Mufia, Betrilat Amur. למה אי אפשר להשתמש באתרוג של עורלה? כי אין להם דין במור. אסור לאכול אותם. זה אומר רש"י לפחות, וגם הרייבד שהרדווה מצטט בסוכה, דף ל"ה מן א', נתן לכם את הרש"י. אין בהם דין במור שאינו שווה פרוטה דאיסורי הנאה הוא. וכך לאו שלכם הוא. לפחות ביום ראשון צריכים לולב דל המינים שלכם, לקחתם לכם ביום ראשון פרי הצדה משלכם, לכם משלכם.
אה, ויש רש"י בהמשך העמוד.
מה?
יש רש"י בהמשך העמוד גם שמשהו
תפתחו. אולי, זה היה בגיטין או בסוכה? בסוכה. כן, כן, כן. זה, הרייבד, נחזור לרש"י הזה. אז אם יוצא מתוך הנחה שאין זכייה, שהבעלות על איסורי הנאה לקויה וחסרה, כי היא לא יכולה להשתמש ולא יכולה להקנות, אני לא יכול לבטל, אני גם לא יכול למכור, אני לא יכול לעשות פעולות הדומות למכירה, אז איך אני יכול לכתוב גט על איסורי הנאה ולהקנות את הגט לאישה? אז מה התשובה של הקצות? איך הקצות מבין את הגמרא? מה החידוש העצום בגמרא שלנו? לא צריך הקנה, יפה. התורה לא כותבת וכתב לה ספר כריתות והקנה לה, התורה כותבת וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיה. נתן בידיו. אז הנושא של נתינה הוא נושא חשוב, שבגט לא מספיק הקנאה. אז אם נסתכל למשל בדף עין חטא מן א', הגמרא מביאה את הדין המפורסם שלא מופיע בשום גמרא כמשהו יסודי, אבל תמיד הגמרא מצטטת אותה. אז בואו נסתכל במשנה שנייה בדף עין חטא מן א', אמר לה, מי שאומר לאישה, כנסי שטר חוב זה, הוא משלה אותה. הוא אומר לאשתו, זה לא גט, זה שטר חוב, תקחי את השטר חוב, היא מקבלת, אז אינו גט, עד שיאמר לה הגיתך. אז הוא חייב להודיע לה, לבשר לה שזה גט. שואלת הגמרא, כי אמר לה הגיתך, מה יהווה? מה אכפת לי שאחרי שהיא מקבלת את הגט כשטר חוב, ככה היא חושבת שהיא מתעדכנת שזה גט, כי אמר לה הגיתך, מה יהווה? אבל התלי גיתך מאגבי קרקע, ואמר רבה, תלי גיתך מאגבי קרקע, לא אמר כלום. שכדי להתגרש, תקשיבו היטב, לא מספיק לאישה לקנות את הגט. היא צריכה לקנות את הגט על ידי נתינה מהבעל. אישה שמרימה גט ומבצעת מסע הגבעה, או מסע, זה לא מספיק להתגרש על ידי הקנה. יש דרישה של נתינה. אבל הבנה פשוטה שהדרישה הזאת של נתינה היא דרישה נוספת. כדי שאישה תתגרש, לא מספיק שהיא תקנה את הגט, היא גם צריכה לקבל בנתינה ישירה מהבעל. כמו בקידושין, מי שלמד מסך הקידושין גם שם, ייתכן שלא מספיק קבלת רווח והקנת רווח צריכה איזה מעשה נתינה אקטיבית. אז גם בגט, אולי נתינה יותר אקטיבית ויותר פעילה ויותר פיזית. הקצות הופך את כל הקערה, הקצות טוען לה, שבגט הנתינה היא לא דרישה נוספת, היא הדרישה היחידה. אני לא חייב להקנות את הגט לאישה, והיא גם לא חייבת להקנות, מספיק שאני מבצע מעשה נתינה. מה הם שתי הראיות של הקצות? אז הראיה הכי הכי מרכזית שבגט, כל המושג של קניין לא רלוונטי, מה הראיה? שאישה מתגרשת בעל כורחה. בדרך כלל אדם אינו קונה בעל כורחו. אין לנו מושג כזה, אין לנו תקדים של קניין בעל כורחך. בדרך כלל צריכים גמיר דעת וקבלת קניין וזה שאתה רוצה לקנות. זה שאישה מתגרשת בעל כורחה, לפחות לפי הקצות, אומרת לנו שאין כאן תהליך קניין. הראיה השנייה של הקצות, לא כל כך נגענו, אבל אם שמתם לב, אולי שמתם לב לכך מהראיה השנייה של הקצות. אוקיי. נעסוק בזה, מרץ השם מדף חף א', אבל רק כדי שתקבלו את התמונה הכללית עכשיו, בואו נעבור לדף עין זין, רק כדי לראות את הדין הכל כך מאתגר וכל כך לא מובן של גיטו וידו באין כי אחד. הרי יש כאן שוב פעם מעגל סגור. כדי שאישה תתגרש, היא צריכה לקנות, אבל כדי שהיא תקנה, היא צריכה להתגרש, כי עד שהיא לא מתגרשת, אין לה יכולת לקנות, כי כל מה שכאן אישה כאן הבעיה. זה בעצם המעגל הסגור פה. כדי להתגרש, אם לא נקבל את הקצות, היא צריכה לקנות את הגט. אבל כדי לקנות את הגט, היא צריכה דרך לקנות את הגט. ועד שהיא לא מתגרשת, אין לה יכולת לקנות את הגט, כי תחת בעלה. אז איך אתה מגרש את אשתך, איך אתה שובר את המעגל הסגור? אז זאת שאלת הגמרא בדף עין, זין עמוד א', המשנה מדברת על כך שאדם יכול לגרש את אשתו, נתינה לידה, נתינה לחצרה. שואלת הגמרא, אישה, שורה שמיתית לקראת הסוף. אישה, מה שכאן האישה, כאן הבעלה. אז איך אני מגרש את האישה? אז יש לגמרא כמה עוקמתות, אבל התשובה המתקבלת בסוף זה עין זין עמוד ב', שורה רביעית, רב אמר, גיטו וידו באין כי אחד. מה המאג'יק הזה? מה המשחק הזה של היא מקבלת את הגט וגם את היד? יד זה יכולתה לקנות ביחד. איך זה פועל? איך זה מצליח? אז הקצות טוען, נעסוק בזה, אמרת השם בחף א', שבעצם כדי לגרש אישה לא צריכים לקנות לגט. היא לא יכולה לקנות עד שהיא לא מתגרשת, אבל אני נותן לך בידה. אני מעביר את הגט לידה בצורה פיזית, היא לא קונה כי היא עדיין נשואה, אבל הנתינה מגרשת אותה אחרי שאני נותן לה, אז יש לה כבר יכולת לקנות כל מיני דברים, אבל לא קשור לגט, היא יכולה עכשיו לקנות ממתקים ואוכל, אבל כדי לגרש אותה אני לא צריך לקנות לגט, מספיק שאני נותן בידה.
זה
מה
שאלה
של הגמרא. יפה, בסדר, אני מסכים. כשנדון בגמרא, ככה קצת מבין. כל המאג'יק הזה, כל הטריק הזה, אומר לפי הקצות שאפשר לגרש אותה בלי קניין, כי אם אני נכנס לקניין, יש תסבוכת איך היא קונה לפני שהיא מתגרשת. ככה הקצות מבין. ואז הקצות טוען, מסקנה מתבקשת, זה גם הקצות אצלנו וגם אבני מילום, שבשטר קניין אין כותבים על איסור הנאה. כי השטר קניין מוגדר, איזה פרק בירמיה מדבר שטר קניין, מישהו יודע? כן, איזה פרק? למד בית. מה קורה בלמד בית? ירמיה חייב לקנות מהקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיה לקנות מקום, לקנות שדה בירושלים, לתת את כל התהליך הקנייה, כולל כתיבת שטר. ירמיה תוהה, רב הלוליות, גדול היצב, רב הלוליה, הקסטים כבר נכנסים לעיר, ואתה אומר, ואת אומר לי לקנות שדה ולחתום בספר. הקדוש ברוך הוא משיב לירמיה, ארבע מילים. מה ארבע מילים? ויאמר השם אל ירמיה, הממני ייפלא כל דבר. אתה נמצא אדם, בשר ודם, עובר 80 שנה, ומגבור 90 שנה בזמננו, אולי יכול לזכור כמה מאות שנים, הקדוש ברוך הוא אלה שנים בעיניך כיום אתמול, אז למרות שנראה לך כדבר מופלא וכדבר קשה, כדבר בלתי מובן, אצלי אני קצת יודע יותר ממך. הממני ייפלא כל דבר. וייפלא הופך להיות אולי סיסמה להבין את דרכי השם בהיסטוריה. שדרכי השם בהיסטוריה מופלאים מאיתנו, אנחנו לא מבינים אותם כל הזמן. כן, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים, ויש משנתו בידם מרב ימה, וזקנים וזקנות, הפסוק הבא בזכריה שם, כי ייפלא בעיני שירת העם הזה, גם בעיני ייפלאנו עם השם. מי שיזכה לראות את התמונות האלו, ייפלא, שמה פתאום שעם ישראל חוזרים לעצם. כי ייפלא בעיני שארית העם הזה, גם בעיני ייפלא נום השם. גם אצלי זה איזה שוק, כביכול, למרות שהקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל שוק, שהקשת ההיסטורית של עם ישראל היא כל כך שונה מהקשת ההיסטורית של שאר האומות. אז הקצות טוען ששטר קניין, בגלל שהוא מוגדר כשטר מקנה, ככה כתוב בירמיה פרק למד ב', אז אדם חייב להקנות את השטר קניין ללוקח. בואו נגיד, אני מוכר שדה, אני חייב להקנות את השדה ללוקח, בכלל שאני חייב להקנות, אז אין לכתוב שטר קניין על איסורי הנאה. יש דין מיוחד בגט, ששלחו מטעם, ולא דין בשאר שטרות. שטר קידושין, אז הקצות מתלבט. כן או לא, לפי הפשטות, אין לכתוב שטר קידושין, כי שם יש דין הקנאה. אבל מה קצת טוען, מביא בסוף בקצת החושן, אולי יש להשוות קידושין לגיטין, מכוח מה? מכיש לבעי ליציאה. שהקדוש ברוך אומר שיש הרבה דינים שווים וזהים בין הכניסה לבין היציאה, לבין הקידושין לבין הגיטין, למרות שעקרוני הם שונים, אפשר להעביר דינים מאחד לשני, אז אם אפשר לכתוב גט על איסור הנאה, אז סימן שאפשר גם לכתוב שטר קידושין, יש שתי דעות ברמה. אם ראית את הרמה, בחפחת הוא אומר שאפשר, בדף למד ב' הוא מביא את שתי הדעות, אם כותבים שטר קידושין, ובעצם יש שתי דעות בישלמי. יש דעה בישלמי שמוכנה לחלק בין שטר קידושין שקשר על איסור הנאה, ובין שטר קידושין שאסור על איסור הנאה. לא אסור, אלא שהוא פסול על איסור הנאה. זאת אומרת, זו השיטה המפורסמת של קצות החושן, שאין קניין באיסור הנאה, הוא מביא את הרשב"א, אם אין קניין, מה פתאום שאפשר לגרש אישה גט? כנראה שגט לא דורש קניין, בגט מספיק נתינה. כמובן, החידוש הזה יהווה עבורנו אבן יסוד בהרבה מהסוגיות הבאות, אמרת השם, כשנגיע לדף חפה א', נצטרך לדון בשאלת נתינה, ונשווה נלמד חוף א' במקביל לדף עין זיין, שם יש הרבה הרבה דינים מעניינים בקשר לנתינה, אבל כרגע אנחנו נפגשים פעם ראשונה בדף חף. כמובן, שאלת הקצות מעוררת שאלות יותר מבניות ומופשטיות. מה הקשר בין גט לשטר? אותה שאלה שאלינו כל כך הרבה פעמים בקשר לכתיבה, עכשיו השאלה הזאת צצה דרך הפריזם של נתינה, שבעצם אם גט זה שטר, אז הייתי חולק על הקצות, אומרת השם נראה מי שחולק על הקצות, כמו שבשטר אני חייב לחנות גם מגט. אם בגט מדובר לא בשטר, אלא באיזה תהליך אחר של הבעל שמתקשר עם אשתו דרך הנתינת הפתק, אז אולי לא צריכים לקנות את הפתק, מספיק למסור את הפתק. אז השאלה הזאת שלנו היום, שוב פעם נוגעת במודרשיפ, החללית ההם למעלה, למרות שהיא משהו קטן, משהו יותר מקומי, כל סוגיה נוגעת בנושאים יותר כלליים. מבחינת הראשונים אצלנו, אין כל כך התייחסות לשאלה הזאת. יש תוספות הריד, ואני רוצה שתראו את תוספות הריד, לפחות לא רוצה בלשון הראשונים, בדף עין חתם ובד, אז בואו נעבור לדף עין זין ובד, סליחה. עין חתם ובד, כן. במשנה, יש תיאור מאוד מעניין של נתינת גט, במשנה דף עין חתם א', הייתה עומדת ברשות הרבים, וזרקו לה קרוב לה. וואו, מעניין. אפשר? לתת גט לאישה, דרך זריקת הגט בכיוון שלה, בתנאי שהגט יותר קרוב לה מקרוב לי. לא נשמע לי כדרך קניין, בדרך כלל כדי להקנות לך, אני צריך שתרים אותו, הגבה, או להכניס לחצר שלך, לא שאת הרבים, או דל הרמות שלך אולי. מה פתאום שאני זורק גט, אישה עומדת, אני עומד במגרש, ליד עלייה, אני עומד באיזשהו מגרש, ו... היא עומדת בשער אחד, ואני עומד בשער אחר, ואני זורק את זה, ככל שזה חוצה את הקו, זה קרוב לה, והיא מגורשת.
למה קצת לא
כותב
את זה
כראיה? מה?
למה קצת לא
כותב
את זה
כראיה? לא יודע. כי יש כל כך הרבה עוקים טעות בגמרא, זה רק רבי יוחנן שמתאים. אז אמר רבי יוחנן, בדף עין חטא מבט, אמר רבי יוחנן, נדבר בזה, אמר כשם במשך יר גם כן. אמר רבי יוחנן, אמר רב שמן בר אבא, זו שורה השביעית, למטה, למעלה בדף עין חטא מבית, לדידי מפרשו למנהד רבי יוחנן, כן, שוב פעם, אמרתי לכם, רבי יוחנן היה מורה בדור ראשון בארץ ישראל. אז הרבה אנשים הביאו את האמירות שלו לבבל. אז לדידי, הביטוי הזה, לדידי מפרשו למנהד רבי יוחנן, חוזר לעצמו הרבה בשס. אז כאן זה רב שמן בר אבא שמביא איזה תורה של רבי יוחנן לאנשי בבל. מה הכוונה? הוא יכול לשמרה והיא אינה יכולה לשמרה, זהו קרוב לו. היא יכולה לשמרה והוא אינה יכול לשמרה, זהו קרוב לה. קרוב לה זה לא קרוב לה בתוך דל רמות שלה, זה יכולת שמירה שלה. שזה קרוב לה, זה בוא נגיד 30 מטר. אם זה בתוך ה-30 מטר שלי, אז פחות או יותר אני יכול לתפוס אותו ולשמור אותו. זה מעבר ל-30 מטר, זה מחוץ לשליטתי. אז מזה טוען התוספות ריד, בצד, בגיליון, בגמרא שלי זה מתחיל משורה שישית לפני השעשרות מצטמצמות. פרש קניין הגט אינו דומה לשאר הקניין דאלמה. בקניין דאלמה אין אדם יכול להקנות לחברו בעל כוחו. והגט אדם מקנה לאשתו בעל כוחו. אם כן, תם החצר דרבי לרחמנה לא מעבור קניין הוא. אלא תם הדבר, מדלה כמה מילים בפני שהוא משתמר לדעתה, אם כן בכל מקום שהוא משתמר לדעתה, היא מגורשת, מה שאין כן בשאר הקניינים דאמה. כדי לקיים מעשה גירושין, אני לא צריך להקנות לה, ואז יעקב, אני גם לא צריך לתת במקום הראוי לקניין. אני פשוט צריך לתת במקום שהוא שלה. איך אני מגדיר מקום שלה? מקום משתמר. במקום משתמר, אז זה מקום שלה. למרות שזה רשות רבים, והוא מופקע מקניינים. תוהי נטל סבורית, בשיטת רבי יוחנן, בשיטות אחרות. אז לפחות בראשונים מצאנו את זה ברור בתוספות ריד. מבחינת ראשונים בסוגייתנו, אין כל כך התייחסות. מישהו ראה את לשון הרמב"ן בסוף המקורות? מי יש שרוצים לדייק את זה מרמב"ן? מי יש רמב"ן שיכול למצוא את המילים החשובות שאולי מהן משמע כשיטת הקצת, אבל נצטרך למדון את זה בקטעים אחרים ברמב"ן. אבל מי שראה את הרמב"ן, אני יכול לחפש איזה מילים. כן, אין עניין זה כחוב בדיני ממונות. כתוב. או כתוב. כחוב, כתוב. כדי שתהי משמעותו של ונתן נתינת ממון. אלא נתינת גר הוא. עכשיו פעם לשון מאוד מורפל, לא יודע כמה, מה מוסיף לגמרא, כי סך הכל זה מה שהגמרא אומרת, שאני לא דורש שווי, כי זה לא נתינת ממון, גם על דבר שהוא פחות משווה פרוטה. אבל אם מחפשים לפחות ראשון ששם לב לכך, זה הרמב"ן, רמב"ן בסוגייתנו. אוקיי, מי חולק על הקצות ואיך אפשר לחלוק על הקצות? אפשר לחלוק על הקצות בעצם משני כיוונים, שכל כיוון מתפצל לכיוונים אחרים. כיוון אחד אומר שהקצות טועה בהנחת יסוד. יסוד טוען שאין... טוב, לפני שנדבר על מי שחולק על הקצות, אני אוסיף כמה מילים על שיטת הקצות. לפני שנגיע לרב חיים ומי שחולק. הקצות לא טען שאין בעלות על איסור הנאה. הקצות טען שאין זכייה. זאת אומרת, יש דברים, מישהו מכיר דבר שהוא בבעלותי, אבל אני לא יכול... להתעסק איתו, למכור אותו, להקנות אותו, לזכות אותו, הוא שלי. מה?
מה שמישהו גזל לי.
סליחה.
אם מישהו גזל לי.
כן, איך קוראים לזה? רבי יוחנן גם כן אמר את זה. שני דברים. סליחה, קצת עייף. כן, גזל ולא נשאר שהוא הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. זאת אומרת, אם אלי אסף גזל ממני, אז הוא לא יכול להקנות, כי אין לך בעלות, אתה גזלן. אני גם יכול להקנות, כי למרות שאני בעל, הבעלות שלי חסרה בגלל נתק הפיזי. מתי תקשיבו היטב, כאן הגענו לעוד נקודה של בעלות. איך אני מגדיר בעלות? יכולת שימושי מופשטת, וגם שזה תחת שליטתי.
שם זה לא
גזלת
הקדש?
לא, לא, זה גם קניין. בכל דברים אי אפשר להקדש, אי אפשר למכור. זאת אומרת, דבר שאין לי מגע אליו, חסר לי הבעלות. כי חלק מבעלות היא שליטה פיזית. ברגע שאיבדתי את השליטה הפיזית הזו, כי אליעזב גזל ממני, אז זה לא רק שהוא גזלן וטכני לא יכול להשתמש איתו, גם הבעלות שלי פיגוע, גם הבעלות שלי סובלת. שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינו שלו, זה לפי שאינו ברשותו. הוא יצר איזה נתק, וברגע שיש נתק, אז אני לא מוגדר כבעל מושלם. אני לא נחשב בעל. בסך הכל, בעלות, לפחות על דברים ניידיים, בעלות נמדדת לפי שליטה פיזית. אני אומר, איתן, זה המעיל שלי. אתה אומר, לא שלך. איך נוכיח של מי המעיל? מה אנחנו רואים? בהדר ראיות? מציא מחבר עליו הראיה. זה שאתה שולט, שאתה לובש את הבגד, זה הופך את הבגד יותר שלך משלי. כמובן, אם יבואו עדים אחרים, אז יכולים להעיד, אבל בהדר עדות, מי ששולט הוא הבעל. בעלות זה לא, יש ביטוי באנגלית, בעלות זה possession is 9/10 of the law. מי שתופס 90% מהחוק, בעולם ההלכה זה 100% של החוק. זה מי שתופס הוא הבעלים. איך אני מעביר בעלות? אני רוצה גדליה שאתה תקנה את המעיל. אני רוצה למכור לך את המעיל. איך אתה מעביר בעלות? על דברים ניידיים? נו. איך קוראים לדרך להעביר בעלות מעשה קניין? כל מעשה קניין הוא משהו דמונסטרטיבי שאני מפגין את הבעלות החדשה בצורה פיזית. אם זה קטן, הגבעה. אם זה קצת יותר גדול, משיכה. אם זה יותר גדול, מסירה. בכולם אתה משתלט פיזית. כך שאתה מכניס לתוך היד והולך נגד הכוח המשיכה, או שאתה מושך בכיוון שלך, או שאתה תופס אותו, כי אם זה, בוא נגיד, אונייה או גמל, שאתה לא יכול למשוך אותו. אז בעולם של בעלות, רשות פיזית ממש ממש חשובה. ברגע שאין לי רשות פיזית, אני לא נחשב בעל שלם. כמובן, התזה הזאת מחייבת אותנו לבדוק מצבים מעבר לגנב, שגם בהם אין לי בעלות ושליטה פיזית. מה הבעלות שלי? לאיזה שני מצבים אני מתכוון מעולם של בבא מציע? איזה שלושה מצבים אני הבעל אבל לא ברשותי? אז מצב אחד זה גזילה, ייאוש, אבידה. ומה המצב השלישי? אבידה, גזילה, מה? פיקדון. השלישייה הקדושה. פיקדון. כן, מה ההבדל בין גניבה, אבידה ופיקדון? אז יש מצב שאני בעל, אבל הבעלות שלי היא מוגבלת ואני לא יכול לזכות, לקנות. ככה טוען הקצות. בישראל אני עדיין עכשיו בעל. מי שיגזול דבר שהוא עשו, מי שיגזול את חמץ שלי, יהיה איזה דין, יהיה איזה משפט, הוא גזל ממני. הבעיה שאני לא יכול לקדש אישה, אני לא יכול למכור, אני לא יכול לתת גט בתנאי שגט דורש הקנאה. אז טוען הקצות, כנראה שגט לא דורש הקנאה. רק דורש נתינה. האמירה הזאת מאוד חשובה. למה? בקשר למה שלמדנו ביום שישי. הרי ראינו שלפי כמה ראשונים ביום שישי, לא מספיק שאני בעל על הגט בשעת נתינה. אני צריך להיות בעל על הגט בשעת כתיבה. לפי שיטת הראש, לפי הנקדנים. אז לפי אותם ראשונים, שאני צריך להיות בעל, בשעת, אני מעניין אותי מצב הבעלות לא רק בשעת נתינה, אלא גם כן בשעת כתיבה, איך אפשר לכתוב גט על איסורי הנאה? מילא אפשר לומר שנתינת הגט היא לא תהליך הקנאה, אז אפשר לתת גט גם אם אתה מופקע מבעלות. אבל איך אני כותב גט באותם ראשונים? אז האמצע הזאת, השיטה האמצעית, המידל ספיישל הקצות מאוד חשוב. שאתה בעל. ואז כתבת גט על דבר שהוא שלך. אל תדאג. אתה כתבת גט על איסורי הנאה, אבל זה שלך, זה איסורי הנאה שלך. הבעיה של הקצות, איך אתה מקנה את הגט לאישה? כי אתה בא, אתה לא יכול להקנות איסורי הנאה. אז זה הקצות מתרצה ברוך השם. נתינה זה לא הקנאה, נתינה זה רק נתינה פיזית. כי אם טוענים מעבר לקצות, לא רק שאין לי זכות הקנאה ויכולת להקנות למישהו על איסורי הנאה, אבל גם אין לי בעלות, אז אני חייב לומר שלא מעניין אותי בעלות גם בכתיבה, שזה לא משהו נורא, אבל זה קצת מאתגר. וזה מה שהופך את הגמרא בסוכה שציטטתי לגמרא כל כך משמעותית. מתוך ארבע גמרות שציטטתי, שלושה מהם מדברים על תהליך שאין לעשות על דבר שהוא אסור בנה. אני לא יכול להקדיש שער נסקל. אני לא יכול לקדש אישה עם חמץ. אני לא יכול לבטל, בתנאי שביטול זה סוג של הפקר, חמץ לאחר זמן האיסור. אז כל הגמרות האלו אומרות שאתה לא יכול לעשות פעולה הלכתית על דבר שהוא אסור בנה, אבל הם לא אומרים שהיא לא שלך. איזה גמרה קצת אומרת לי שדבר שהוא אסור בנה הוא לא שלי, הוא מופקע לא מזכייה, אלא מופקע מבעלות, היא לא בבעלותי. איזה גמרא יותר חזק מהשלושה גמרות האחרות? גמרא אחת אומרת, לא יכול להקדיש, לא יכול לוותר, לא יכול למכור. אבל יש גמרא שלא מדברת על תהליך זכייה והקנאה, ובכל זאת פוסל את דבר שהוא אסור בנאה. לאיזה גמרא אני מתייחס? סוכה, יפה. סוכה, דף למד, את החוק של עורלה, אין בו דין ממון, אני לא יכול לקחת אותה מדין לכם. זאת גמרא הרבה יותר קיצונית מהקצות. מהגמרא שם משמע שבאיסור הנאה לא רק שאין לי זכייה, הוא לא בבעלותי, הוא לא שלי, אין כאן דין לכם, שלכם. דרך אגב, רש"י בכל המקומות אומר לאו ברשותי, אז קשה לדעת מה הכוונה של רש"י, לאו ברשותי שהוא לא שלי, או לאו ברשותי שהוא שלי, אבל כמו אינו ברשותי שהוא שלי ואני לא יכול להקנות. אם אומרים שדבר שהוא אסור בהנאה הוא פשוט לא שלי, אז אני חייב לומר שכתיבה לא דורשת בעלות, ואני יכול לכתוב גט על איסורי הנאה למרות שהוא לא שלי, וגם לתת למרות שהוא אינו שלי. אז זו השיטה של הקצות, אבל הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שהקצות טוען שעל איסורי הנאה אין בעלות. הנוסחה יותר מדויקת, אין זכייה. יש בעלות אבל אין זכייה. יש ראשונים שאולי יגידו שאין בעלות, אלא שאז המצב הרבה יותר קיצוני. צריכים לטפל לא רק בנתינה, אלא גם בכתיבה. אפשר לטפל בכתיבה. אבל לי יש ספק אם הראש היה אומר שאיסור הנאה אין לו בעלות. כי הראש הרי טוען, דורש צורך בקניין הבעל על החומרים בשעת הכתיבה. איך אפשר לכתוב גדר איסור הנאה אם אין לך בעלות? אוקיי. בואו נעבור עכשיו למי שחולק על הקצות. אפשר לחלוק משתי זוויות. זווית אחת, להתווכח איתו על הנחת יסוד. הקצות טוען שאין זכייה באיסורי הנאה, אז איזה ראשון חולק עליו? שראיתם? הרש?
הריבש.
הריבש, כן, הקצות מצטט הריבש יפה. ריבש כנראה גדליה טוען עקרוני שהבעלות לא קשורה, זכייה לא קשורה לשימוש. גם אם אין לך שימוש, יש לך זכייה, אתה יכול לזכות לקנות. דבר שהוא מנותק פיזית, אתה לא יכול לקנות, אבל דבר שהוא מנותק שימושי, שהוא בתחת ידך ואתה לא יכול להשתמש, יש לך כוח להקנות למישהו, אז יכול להיק על הקצות. דרך אגב, תקשיבו היטב, זה דבר שרב חיים הלאה. רב חיים לא נמצא ברב חיים שלנו. ברב חיים שלנו יש גרסה אחרת בסטנסל, אבל ככה מסע רב לכנסים בשם רב סולובייצ'ק, שלמד את הרב חיים סולובייצ'ק, הנוסחה המדויקת של רב חיים הייתה מחלוקת חזיתית נגד הקצות. בסטנסל יש משהו אחר, יש נוסחה אחרת. אבל מסורה של רב חיים, בשם רב סולובייצ'ק, רב חיים חלק על הקצות מבחינה מהותית, יסודית, שיש זכייה גם ביסורי הנאה. כמו הריבש. מי עוד טוען שיש זכייה ביסורי הנאה? הרביה. אור זרוע מצטט בשם הרביה פה, אבל הוא מביא סיבה אחרת. הוא לא טוען שיש זכייה ביסורי הנאה כי מה אכפת לי. הוא אומר שגם אם אין לך שימושים קלאסיים, אבל גם דבר שהוא אסור בהנאה, יש לך אפשרות להשתמש איתו. מה הוא טוען? דאיסור הנאה איכא נתינא, הכוונה יש שווי, דיכול להוליך הנאה לים המלח, ויש שמותר בביטול או ברוב. גם דבר שהוא אסור, יש לך אינטרס, יש לך יכולת לקבל משהו. יש לי בשר בחלב, אז אני אזרוק את הבשר בחלב לתוך איזו אמבטיה גדולה של מרק כשר, והוא יתבטל, ואז אני יכול לאכול אותו בתנאים מסוימים. יש לי איזה חלב שנפל לתוכו מרק, אני לא יכול לאכול את הבשר בחלב, אבל אם אני זורק אותו לתוך איזה סיר גדול של מרק כשר, אז אוכל לשתות את הבשר בחלב, את המרק הזה שנפל בו חלב, בטל ב-60. או שאני יכול בכמה דברים שאסור בהנאה, להוליך הנאה לים המלח. יש כאן משהו של אורלה שנפלה לתוך תרובת, יש תפוח של אורלה שנפלה לתוך איזו אמבטיה גדולה של 900 תפוחים, אז הוא לא בטל כי אורלה בטלה רק אחד באלף, אז אני יכול להגיד, הנה, אני מעריך שיש אחד מ-900 של התפוחים שהוא אורלה, אני אציא קצת כסף, השווי של אורלה, ואני אזרוק אותו לים המלח, ואז אני בעצם הפסדתי את אותו תפוח, אז אפשר לאכול כל ה... יש כל מיני מצבים שאפשר לקבל איזושהי הנאה, גם מדבר שאסור בהנאה. זאת אומרת, אני אזרוק לתוך איזה תרעובד ואני אבטל אותו, או שאני אקזז ואני אוציא את הרווח לים המלח. כן, בסדר, שהוא ייפול. זה מה שהרביה טוען באור זרוע. הוא מביא, ושלח מורי רבינו שמחה, דיברנו רבינו שמחה, הרב של אור שמח, למורי רבי אבי העזרי, שזה הרביה, מה בין זה לכתבו על איסורי הנאה, למה אפשר לכתוב גדר על איסורי הנאה, אז הוא מסיים, דאיסור הנאה איכא נתינא, יכול להוליך הנאה לים המלח, ויש שמותר בביטול לברו, ואיכא נתינא, מה שאין כן ביד המתגרשת דאין נתינא. זאת אומרת, אפשר לחלוק על הקצות בצורה חזיתית משני כיוונים. כיוון אחד, מה שרב חיים טוען. זה שאין לי שימוש לא מפקיע יכולת הקנאה. אין כאן סתירה. מה שהקצות ראה כסתירה. רב חיים ילך נגד כל הגמרות. איך רב חיים יתרץ את הגמרות? אז רב חזין קצת יסביר לנו, אני אסביר בקצה המזלג, לא אכנס לזה. טוען רב ליכטנשטיין שיש הקנאה באיסורי הנאה. למה אי אפשר להקדיש ולמכור שור הנסכל? טוען רב ליכטנשטיין, בהקדש ובמכירה יש דין מיוחד של שווי. כי בהקדש אתה בעצם מקדיש שווי, ובמכירה זה הכל תלוי בשווי, כי אחרת יש הונאה. אז אם אני רוצה לתת מתנה עם דבר שהוא אסור בהנאה, אני יכול. אם אני רוצה להקדיש ולמכור, ששם אני מתעסק בשווי, אז השווי קצת פגום, ככה טען רב חיים. השווי קצת פגום, ואז אפשר להקנות אסור בהנאה, איסורי הנאה, אבל אי אפשר למכור. גמרא בבא קמא דף מ"ה א'. הגמרא בבא קמא אומר בשור הנסכל, אינו מוקדש, אינו מכור. מי שיצא לתת מתנה בשור הנסכל לפי רב חיים, טוען רב ליכטנשטיין, יוכל לתת. היה הגמרא בביטול חמץ, טוען רב ליכטנשטיין בשם רב חיים, שלא. כוונת הגמרא, מי שבודק צריך לבטל לפני פסח, לא מחשש שיגלה חמץ בפסח ואז יאסור לו לבטל. הוא לא יבטל אז, אבל בשנייה הזאת, בין גילוי החמץ לבין הביטול, כבר יבוא לבעל יראה בעל ימצא. הביטחון הזה, הסיבה שהם מבטלים לפני פסח, זה לא בגלל שאי אפשר לבטל בפסח. אפשר לבטל חמץ בפסח, למרות שהוא אסור בענה, כי אפשר לעשות פעולת ביטול על חמץ שהוא אסור בענה. בעיה שעד שאני מבטל, יעבור איזה שנייה או שנינונת, ואז אני אעבור על בעל יראה בעל ימצא. ככה נתחיל רב חיים את שתי הראיות המרכזיות של הקצות. לגבי הראיות אחרות, אני לא זוכר, אפשר להסתכל בסיכומים, כי זה כתוב בסיכום, כל השיעור הזה פחות יותר נמצא בסיכומים. לא זוכר שרב חסין התייחס לשאלות האחרות, איך אפשר להסביר את רשי, כמובן רשי יש מחלוקת בין ריטב"א לבין רשי בסוכת דף ל"ה, והגמרא בחמץ בקידושין, כנראה קידושין יותר דומה למכירה, וצריכים מאיזה שווי. כן, גדליה. שאלה,
אני חושב שזה ברור זה לא המסקנה, כאילו...
כן, הכוונה כללית, אם תקרא את כל הקטע, לא נתינה.
זה באמת
שווי, כן, שזה...
ודבר שני זה, אם אפשר לקרוא נתינה כקניין, אז מה שהרוטנשטיין
טען
בשם
יברחיים
זה בעצם
תוספות
בדף שלנו.
נגיע לתוספות, נגיע עוד מעט לתוספות בדף שלנו, כן. הגישה האחרת לחלוק על הקצות, היא גישה שעולה בספר שנקרא ספר הפלאה. לא ציינתי לכם במקורות, אבל חשוב שתכירו, כי אם רוצה שנעסוק קצת בהיגיון הזה. הפלא, הזכרתי את הפלא, רב פנחס הורוביץ, רבו של חתם סופר. יש הפלא כמעט כל הש"ס, אבל הפלא העיקרית היא המסכת כתובות. כן, בדרך כלל, בתקופה שלי, מכרו את הפלא בשני כרכים. זו הפלא של העתיקה, של ועד הישיבות. ועד הישיבות זה יציאו ספרים בזול בשנות ה-80. או נייר ככה, לא איכותי. עם הדפסה לא כל כך איכותית, יש ציוג מרות וגם ספרים. אז בשני הכרכים שלי בהפלאה, יש את ההפלאה על כל הש"ס והפלאה כתובה. ההפלאה על שער הש"ס ככה כמה דפים על כל, כמה עמודים על כל המסכת, ועל כתובה זה מלא מלא מלא, כי כתובה נחשב כמובן ש"ס קטן. אז הכל נמצא במסכת כתובות. אז בהפלאה בדף פ"ו, הוא מעלה סברה אחרת. לפי רב חיים, ולפי הרביה, חיים קצת שונה מהרביה. חיים טוען, גם אם אין לי שימוש, אני עדיין יכול להקנות. והרביה תמיד יש לי שימוש, כי אני יכול לקבל הנאה. הצד השווה בין הרביה לבין רב חיים, שאפשר להקנות איסורי הנאה. למה לפי רב חיים? כי לא אכפת לי שאין לי שימוש. לפי הרביה, כי יש לי שימוש קטן, פורטלי, יש לי קצת שימוש. בסופו של דבר, אין כל כך הבדל בין רב חיים לבין הרביה. ההפלאה טוען לה. נכון, בכל הש"ס, אין זכייה באיסורי הנאה. אין לבטל חמץ אחרי שעת האיסור. אין לקדש אישה בחמץ. אין להקדיש ולמכור שור הנסכל. אין. תהליך הקנייה בגט הוא תהליך מיוחד. מכיוון שהתורה מייצרת תהליך של קניין בעל כוחה של האישה, כל התהליך שונה. האישה זוכה בדרך הזכייה שונה, והפרמטרים של הזכייה שונים מכל שאר הזכיות בש"ס. הוא לא מביא את הלשון הזה, אבל הלשון, אני אקריא לכם לשון של הירושלמי, כי זה חשוב, כל הסוגיות קשורות, אז חשוב כבר ידוע ונלמד את ההלכה שאישה יכולה למנות שליח לקבלה, לקבל גיטה. השאלות הישלמי, האם מזה נוכל להוכיח ולהסיק שכל אדם יכול למנות שליח קבלה לקבל מתנה מחבר שלו? כמו שאישה ממנה שליח לקבלה, גם אדם יכול למנות שליח לקבלה לקבל מתנה. מה הבעיה? בדרך כלל אפשר למנות שליח רק על דבר ששייך לך. איך אני ממנה שליח קבלה על מתנה שטרם שייכת לי? אני לא יכול למנות שליח לעשות פעולה שהיא לא קשורה אליי. אני לא יכול למנות שליח לקחת כסף מהעיר ולקדש אישה. זה, אתה צריך לה, זה הקדישין שלך, זה הכסף שלך. מינוי שליחות הוא ביטוי של איזושהי בעלות ושליטה ושייכות, שזה נושא שלי. אני לא יכול למנות שליח סתם. אז יוני רוצה לתת לי מתנה ואני ממנה שליח. מה הקשר שלי למתנה? יותר נתת לי, הוא לא שלי. איך אני ממנה שליח? אז כאן יש שתי דרכים. דרך אחת, חידוש בדין שליח קבלה. אולי שליח קבלה זה סוג אחר של שליחות. באמת השם גם בזה נדון, ששליח לקבלה אולי שונה משאר שליחות. דווקא בגלל הבעיה הזאת, שאתה ממנה שליח על דבר שאין לך שליטה בו. אבל ישלמי טוען לה, שאולי אין למנות שליח על מתנה, שליח לקבלה, כי זה דין מיוחד בגט. שליח קבלה זה דין מיוחד בגט. אוקיי, יפה. אפשר להסביר את זה בכמה דרכים. הקצות יטעון, שאולי פרסודית יטעון, מכיוון שאישה לא צריכה לקנות את הגט, אז היא לא צריכה להגיד, תן את הגט במקום פלוני. מה אם אישה תגיד לבעל, במקום לתת לי את הגט, תן את זה במקום פלוני. אולי זה גם נחשב את נתינה לפי הקצות, ונדון בזה. כי כל הגדרים משתנים, כי היא לא חייבת לקנות. אבל בישלמי הביטוי הוא אחרת. אמר לי, בישלמי בגיטין פרק ו', סוף הלכה א', אמצע הלכה א', תמן כאן הביטוי החשוב. התורה זכתה אותה בגיטה. זה מאוד מעניין. התורה זכתה אותה בגיטה. שבעצם יש קניין, לא נתינה של הקצות, יש קניין אמיתי, אבל הקניין שונה, מיוחד, כאילו התורה מקנה את הגט לאישה. למרות שדרכי קניין לא מתקיימים, זה בעל כורחה, יש כאן קניין מיוחד, אפילו שאני אישה מי, אפילו הקדוש ברוך הוא מקנה, ברגע שהאדם, יש קניין בלי הקנאה. הבעל לא מקנה, אבל אישה קונה. צריך לדון בזה, כי אולי נמצא ביטויים נוספים במושג הזה, שאישה קונה בלי שהבעל מקנה. כי התורה זכתה לו, ואז יש לה יכולת למנות שליח לקבלה, מה שאין כן בסתם מתנה, שלא תהיה לה את היכולת למנות שליח לקבלה. זאת אומרת, הרב חיים ורביה עדיין מנסים להצדיק קניין בגט איסורי הנאה, כי בדרך כלל אפשר להקנות איסורי הנאה. הקניינים באיסורי הנאה הם קניינים רגילים ואפשר להקנות. ההפלאה הולכת בכיוון אחר, וזה נמצא בהרבה אחרונים. זלמן מדבר על כך, שבעצם יש כאן קניין אחר, לא הקניין הסטנדרטי, שמתקיים גם בישראל הנאה, אלא קניין מיוחד, שהתורה נותנת את הגט לאישה, ואז כל הפרמטרים וכל הנורמות משתנות. זאת דרך אחרת לחלוק על הקצות. שוב פעם, קצות כאלה. קצות, בגרשים. אין הקנאה. בגרשן אין הקנאה. אז הוא חי איתה. בגרשן הקנאה ואז כשר באיסורי הנאה. אז הוא חלק, הרביה חלק. יש הקנאה בגט ויש הקנאה רגילה באיסורי הנאה. ההפלאה טוען יש הקנאה בגט אף על פי שאין הקנאה באיסורי הנאה. הקנאה מיוחדת בגט, למרות העובדה שבדרך כלל אין הקנאה ואין זכייה בישראל הנאה. זה כמובן פותח לנו חלון חדש. שיש הקנאה בגט, אבל משום מה, התהליך שונה, והפרמטרים שונים. אז אני אבדוק, איפה נמצא? כן, זה מאוד קל ללכת לכיוון של הקצאות ולבטל כל הקנאה. זה מאוד לא קל, אבל זה מאוד פשוט וברור ללכת בכיוון של חיים יש הקנאה סטנדרטי, כי גם בישראל נער יש הקנאה. הפלא בונה, הספר הזה בונה איזה שלב אמצעי, מצב ביניים. יש הקנאה בגט, אבל ההקנאה, הקניין שונה. וזאת הסיבה שאפשר לקנות איסורי נאה, למרות שבדרך כלל אין קניין על איסורי נאה, אם נוכל למצוא עוד מצבים שיש הקנאה נגד הקצות, אבל לא הקנאה רגילה נגד רב חיים. לדעתי זה ספייש, זה מקום מרווח מאוד מאוד חשוב לפי הסוגיות הבאות. מבחינת הראשונים אצלנו, שהתמחו ברב חיים, אין הרבה בראשונים, נעסוק בלשון הגמרא, אבל יש שרוצים להביא ראייה מתוספות מאוד מעניינת בדף חף עמד ב'. בקראת התוספות חף עמד ב', הגמרא עוסקת במי שמגרש אישה בטאטו, בכתובת כעקה. אז לתוספות יש בעיה, אסור. כתובת כעקה, לא תשים בבי בשרכם. אז אם אסור לעשות טאטו, לעשות כתובת כעקה, אז איך אפשר לגרש אישה? אז תוספות מדברים על כך, שלמרות שהוא עובר על האיסור, אבל מי שעובר על איסור לא פוסל את הגט. אין דין גט הבא בעבירה, יש דין מצווה הבא בעבירה שפסולה. מי שייתן גט בצורה אסורה, יעבור על האיסור, אבל מקיים את הגט. כן, מי שייתן, יכתוב את הגט על, אני יודע, על אשל זית, ויסגור לו על אשל זית, ויהפוך את אשל זית לעשירה, ויבקש מאישה לאכול את הזית כחלק מהגירושין, יעבור על איסור, אבל זה לא מתרפד. ולא מבטל את הגירושים. ככה טוענים את הסבור בדף חף, ומתאר שזה פשוט היגיון מובן. למה שביצוע האיסור יפסול את נתינת הגט? תוספות, שורה שלישית, בכתובת קעקע בדף חף ומתבט. תוספות טוענים שאולי מדובר בכתובת קעקע שאסורה רק מדרבנן, ובסוף תוספות טוענים גם כתובת קעקע דאורייתא. שורה שלישית, אפילו הוי הכא איסורא דאורייתא, גם אם יעברו על כתובת קעקע מן התורה, מכל מקום הווי גט. הגט לא מופרע. הגט לא נפסל בכך שהוא מעורב עם איסור דאורייתא. מה הראיה של התוספות? שביצוע איסור לא פוסל את הגט? כדאמרין לעיל, כתבו על איסורי הנאה כשר, אף על גב דאסור לכתוב, למרות שמי שכותב גט על איסורי הנאה מבצע איסור, האיסור לא פוסל את הגט. מה האיסור? איזה איסור יש במי שכותב גט על איסורי הנאה? תוספות מסיימים, תסתכלו בתוספות, דהא מתנה באיסורי הנאה. אני נהנה מאיסורי הנאה. אני לא נהנה, אני מקבל גט, אישה לא נהנה. איזה איסור מתבצע בתהליך גט על איסורי הנאה? כשאתה מביא ממנו ראיה, הנה, מי שעובר איסור לא מתרפד את הגט. איזה איסור?
יכול להשתמש
בנייר אחר. זה מה שכמה אחרונים טוענים, יפה. אני טוען שההנאה היא הנאה צדדית, אגבית. שבכך שהשתמשתי באיסורי הנאה, בני יודע, בעורלה ובשר בחלב, תצר בשר בחלב, חסכתי מעצמי לקנות נייר בהום דיפו, ואז חסכתי את זה כמה שקלים. זה חיסכון. נהניתי דרך אגבית משימוש בעבודה זרה או משהו.
בעבר זה המשמעותי, אבל
נהיה רוצה מהדבר
יקר, אם אני עכשיו כותב
את זה משהו. נכון, נכון. אבל יש שטוענים מתוספות שהנאה היא לא הנאה אגבית שחסכתי כסף אחר, הנאה זה קניתי את הגט. עכשיו יש לי קניין על הגט, הוא שלי, החשבון שלי בבנק עולה, יש לי כמה גושים נוספים. דבר שרק מתאפשר לפי רב חיים. והקצות, האישה לא קונה את הגט, אז אין לה הנאה בקניין הגט, היא מתגרשת, הגט ניתן, היא לא קונה, זה לא שלה לפי הקצות, כי יש רק נתינה עם קניין, והיא לא נהנית, אין כאן הנאה. אז יש שרצו למשוך את התוספות בכיוון של רב חיים. שדווקא מהתוספות רואים שאיכשהו רב חיים מפלה בסופו של דבר, האישה קונה את הגט. היא נהנית, יש לה את הגט בקניין, יש לה יותר כסף, ותוספות מוכיחים, למרות שהיא נהנתה, בכל זאת הגט כשר. יש שדוחים את הראייה, כפי שארי דחה, שהנאה כאן היא אגבית, בכך שחסכו קצת כסף בשימוש האיסורי הנאה.
אז האיסור הוא לא כתיב, האיסור הוא בקבלה.
ברור, ברור, זה מהתוספות. זה נתן
בתוספות.
אתה מתעני בישראל, אוקיי, נכון. לפי מה שאני טוען, הנאה היא בכתיבה. לפי מי שרוצה למשוך בכיוון של הרב חיים, הנאה היא בקניין, בסוף הגט, לא בכתיבה. כן, אז זו ההתייחסות היחידה שקיימת ראשונים. אני רוצה להודיע, אבל תוספות מאורפלת, יש גם תוספות בדף חף המנהל שמישהו הזכיר. שהגמרא דוחה, דילמה, נתינת הגט היא, וכן שלף ישנה לו ונתן לריהו, לא ואינן שווה פרוטה, תורה תוספות משווים לנתינה בחליפין, לנתינה בתרומה. מי שבאמת, באמת, באמת רוצה להוכיח מה תוספות סוברים, הוא צריך להיכנס לכל הנתינות האלו. נתינת תרומה, נתינת חליפין, נתינת חומש, אם שם יש תהליך קניין והקנאה, או שגם שם יש תהליך נתינה. במידה ונגלה ששם יש קניין, אז נמשוך את התוספות הזאת יותר בכיוון של רב חיים. במידה ובכל הנתינות האלו, במידה ואני מקבל את המשוואות האלו כמשוואות הדוקות, אז קשה לדעת מה הכוונה של התוספות בדיבור מתחיל דילמה, תוספות רק מביאים עוד נתינות בשס, שהן לא זקוקות לנתינת שווה פרוט. אז קשה לדעת מה תוספות חושבת, מה תוספות חושבים על נתינת גט, אם מסוג של קניין או סוג של נתינה כשיטת הקצת.
מה דיוק מתוספות בתור
הקטרה?
למה להגיד
שיש פה
קניין?
כי אחרת איזה איסור? איך עברו על איסור? תוספות רוצים להוכיח שלמרות שעברו על איסור, שקיבלו הנאה מאיסורי הנאה, בכל זאת הגט קשר. איזה איסור עברו בכתיבת גט על איסורי הנאה? איך נהנו?
הוא עשה להם משהו,
שהשתמש
בזה.
שימוש זה לא ענה, זה לא ענה כספית.
לא, אני לא יכול לעשות בזה כלום. זה בכל אופן איסור ענה. מה זה עוזר לאישה שקונה את זה?
לא. אם מבינים שיש קניין, אז עכשיו מי שקונה איסור ענה, מרוויח, יש לו כסף.
אסור לי להגביע תפוח של...
מי שגוזל ישלם לי. מי שגוזל ישלם לי. עכשיו יש לי בפורטפוליו, בתיק שלי יש לי יותר כסף. יש לי את הקרקע, יש לי אדמה, יש לי כסף, ויש לי גט ששווה כמה גרושים.
אבל אני עובר איסור בזה שאני קונה?
כן.
אסור לי להגביע תפוח של
אורנה. בקנות, כן. כי אתה עננה. בקנות אותו.
מי טוען כך?
מה?
מי טוען כך?
צריך לבדוק.
רגע,
אפילו, אני חושב שזה אפילו בראשונים. מה?
ברוכה
אני טוען את זה. כן, אני רוצה סביב את זה. זה די נפוץ.
לפי הקצות, אם מישהו גונב מהאישה את הגט שבוע אחרי שנה גדולה, הוא גם צריך לשלם
לך. לא, כי זה לא שלה. אם היא קנתה.
לא, אפילו אם לא היה קניין ברגע הנתינה, בסופו של דבר זה שאלה.
אם זה לא איסור ענה. אבל לפי הקצות היא לא יכולה לקנות איסור ענה. כי אין לקנות איסור ענה. מי שגוזל גט סתם מאישה, היא שלם לה. מי שגוזל גט איסור.
כי בסופו של דבר היא קנתה, פשוט זה לא הגירושים.
כן. נכון.
אז גם פה אפשר להגיד שהוא שיש קניין מתי שפשוט זה לא
תכן, מתכן.
כאילו כשהקצות רק אומר שהגירושין זה לא כי זה לא הקנאה, אבל בסופו של דבר זה יש אל האישה. כאילו אם אחרי 10 שנים מישהו יגנוב את זה...
אבל לפי הקצות היא לא יכולה לקנות. אם היא לא יכולה לקנות, אין איסור ענה. אי אפשר לקנות איסור ענה לפי הקצות. פשוט אתה חסום, אתה לא יכול לקנות. אם לקנות, אז איפה ענה, איפה איסור? לפי הקצות. אם לא נגיד כמו הרי שההנאה היא בחיסכון שלי, לא שלך. אוקיי, הדבר האחרון שרציתי להתעסק בו זה כמה דקות, זה לשון הגמרא. בואו נקרא את הגמרא ותגידו לי אתם מה יותר משמע, שיטת הקצות או שיטת רב חיים. אוקיי, יש בעצם שני שלבים בגמרא. קודם כל אומרת הגמרא בדף חף עמוד א', נעגן את זה בגמרא. אלא משום, הגמרא חושבת שרב חסדא יפסול גט, דכתיב ונתן, והכה לא יהיב למידי. הוא רוצה לפסול, כי המנהג היה לתת גיטים על דברים פחותי ערך. אז ככה חשבת הגמרא להסביר רבי חסדא. למה רבי חסדא רצה לפסול כל הגיטים? כי אין נתינה. כי היה נהוג לכתוב גט על פחותי ערך. מה?
מה זה אומר?
הגמרא חשבה. שכוונת רב חסדא לפסול כל הגיטים שאין נתינה.
אבל על מה הם כתבו?
לא יודע.
לא יודע. לא, הגמרא שורה אחרי זה אומרת שדברים פחותי ערך זה עלה של זית. מסתם אלוהו רוב העולם נהג לברך, או כל העולם נהג לברך.
אוקיי. אני לא יודע. כרגע עלה של זית לא מופיע, כי זה עניין של חוזי לצירופי גם לא מופיע. על דבר פחות ערך שהוא לא חוזי לצירופי. משהו אחיד, משהו שלא מצרף לאחרים, כמו לשון זית, ובכל זאת אין לו שווי. כל המושג של חסידות צירופי עולה בסוף.
אז זה מבחינת למה שיכול לפסול את כל הגיטין
של העולם? כי הרבה גיטין. מבחינת זה רצה לפסול, בגלל שאין ערך. אם אין ערך, אין קניין. אז אומרת הגמרא, אולי זה לא נכון. אי אפשר לחשוב שבחינת זה פוסל בגלל שאין ערך. דילמה, נתינת הגטו, והראיה, אפשר לכתוב גט על איסור הנאה. האם הגמרא הזאת יותר מובנת לפי רב חיים, או יותר מובנת לפי הקצת? הקצת, ברור. רב חיסדא רצה לפסול. אומרת הגמרא, אולי בגלל שאינו שווה פרוטה, אולי זאת הסיבה, הדחייה היא דילמה נתינת הגט, והראיה בנתינת הגט לא דורשת שווה פרוטה, והראיה שיש דין נתינת הגט שהיא שונה, איסור הנאה, שאפשר לכתוב גט על איסור הנאה. הגמרא הזאת מאוד מובנת לפי רב חיים, שמהדין של איסור הנאה אני מוכיח שיש דין נתינה שהיא לא קניין, אם אין קניין, אז גם פחות משווה פרוטה. לפי רב חיים צריכה. איך רב חיים מבין את הגמרא הזאת? מה הקשר? מזה שאפשר לתת גט על איסור הנאה, איך אתה מוכיח שאפשר לתת גט בפחות משווה פרוטה? הסיבה שאפשר לתת גט על איסור הנאה, כי איסור הנאה יש הקנאה. אולי יש הקנאה באיסור הנאה, אבל אין הקנאה בפחות משווה פרוטה. הדחייה הזאת היא מאוד 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 מהדהדת ומשקפת את שיטת זאת. איך רב חיים הסביר את הגמרא כאן? כמובן זה רק החייה. הגמרא חשבה שאולי יחזי יפסול, הגמרא דוחה. אבל זה לא במסקנה, זה רק איזה דיון בבית המדרש. רב חיים נגיד שהיה אדם בבית המדרש שחשב כמו קצת.
אתה תולה את הבעלות ויכולת השימוש, אז הוא אדם לא תולה בשביל פרוטה.
בסדר, זה יכול להיות שונה, אתה לא יכול לחלק על השני, יש דיוני מקבילים. בעלות שימוש, בעלות בשווה פרוטה. אתה לא יכול להכריח על השני. אחר כך הגמרא שוכחת מרב חסדא. שוכחת מרב חסדא מה חשב רב חסדא. אחר כך הגמרא מביאה דיון עצמאי. יש הלכה שאפשר לחלוב גט על איסור הנאה, אז אולי גם כן, בפחות משווה פרוטה לשון זית. לא ראית הגמרא. זה שאפשר לכתוב על לשון זית, כפי זה להצטרף. האם הגמרא הזאת יותר דמה לרב חיים או לקצת? החלק השני של הגמרא, לא הדיון של רב חיסדא, אלא החלק הפרונטלי. הדין של איסור הנאה, רב אשי רצה להוכיח את זה מעלה של זית, הגמרא דוחה, לא, עלה של זית, כי חסידות אפשר לקחת הרבה עלים של זית ולבנות כרית, אבל איסור הנאה אי אפשר להשתמש. אני שומע כאן, רב חיים. שיש דין בהקנאה, אבל זה שיש הקנאה בלשון זית לא יוכיח לך שיש הקנאה באיסור הנאה. בלשון זית יש שימוש, אז הנאה אין שימוש. זה נוכיח. בסופו של דבר, רב חיים טוען יש הקנאה באיסור הנאה, אבל אי אפשר להוכיח את זה מלשון זית. וקצת, מה מגמת הגמרא? מה אכפת לי חסידי צירופי? לפי הקצת, ברגע שיש לי דין איסור הנאה, אני משתחרר מהקנאה, והכל תלוי בנתינה. חסן סרופי לא מהווה הבדל. מה, זה שאלה שעוזה את חסן סרופי, אם זאת רק זה לכן נתינה? אז אני לא יכול להוכיח נתינת איסור הנאה מנתינת חסן סרופי, לא אכפת לי, אני נותן. לדעתי, הנתינה היא פיזית. חוק לא פיזי. אם אני לוקח בשר וחלב גדול, זו נתינה טובה. אם אני לוקח בשר וחלב קטן, שזו נתינה. המדע של נתינה היא לא מדע כספי בשל שווי. לא אתה מכניס על איסור זית. כל הדיון פה של עולה של זית והדחייה או עולה של זית חסידי צירופי לא מובן לפי הקצת, יותר מובן לפי רב חיים. זאת אומרת, יש כאן כוונות סופרות בגמרא, יש כאן שני דיונים שונים. דיון אחד שהתקיים מסביב למחשבת רב חיסדא, ודיון אחר שהתקיים מסביב לעצם ההלכה, ורבע שלי כמה דורות אחר כך רצה להוכיח מעולה של זית והגמרא דחתה בדחייה. אבל המחלוקת הזו תמונה בתוך שני הסיפורים בגמרא, סיפור אחד של רב חסדא, סיפור אחר של רב אשי. מי שדחת רש"י סבר כמו רב חיים, מי שדחת המנוי של חיזל סבר כמו קצת. זאת אומרת, המחלוקת הזאת, אני סבר כמו רב חיים, זה בעצם מחלוקת בין אותו אדם שהתעסק בשדה וחיזל ובין אותו אדם שהתעסק בניסיון של רש"י בביר חיים. זאת אומרת, המחלוקת כאן היא מחלוקת המורים. המורים חשבו בכיוונים האלו, והגמרא מתעדת אותם ומביאה אותם, כי לדעתי צריכים להיכנס לתוך הלשון של הגמרא. שוב פעם, לפני שהייתי רואה את רב חיים בקצת, הייתי שם לב לניואנסים האלה. אחרי שאני מבין שיש פה שתי גישות שונות כופיות, אז הסגנון והסטייל פה אפשר כמובן לתרץ כל לשון לפי כל האחרון, אבל הטון הכללי של הדיון הראשון זה הרבה יותר כמו רב חיים, מההקצות, זה לא נתינת הגט. הטון הכללי של הדיון הסופי זה בעצם רב חיים, שמעניין אותי הקנאה, וזה שיש הקנאה בלשון זה לא בהכרח משכנע אותי שיש הקנאה בישראל. בסופו של דבר ברוך השם יש הקנאה בישראל, אבל אני יכול להוכיח מלשון זית. ולשון זית נותן לי יכולת הקנאה יותר גבוהה. כי אפשר לצרף את הזית הזאת, לשון זית לשאר אלים ולעשות כבד במשהו. מה שאין כן בישראל, אין שימוש, אז לך תוכיח מלשון זית שיש הקנאה בישראל. בסופו של דבר יש הקנאה בישראל. אתה לא יכול להוכיח את זה מלשון זית. כל המוקד זה יכולת הקנאה. המוקד בתחילת הגמרא היה לא הקנאה, אלא מבחינת הגט. שאתם קרוב לדברי הקצה. אוקיי, בעצם השם, בשיעור הבא, נחזור לדיני כתיבה, אולי אחד מדיני כתיבה האחרונים, כדי שנגיע לגמרא לדף כ"ג, אם אפשר לכתוב בכך שאתה מוחק. אני חוקק מסביב, אני לא חוקק את האותיות בתוך האבן, אני חוקק את האבן מסביב כדי שהאותיות יבוטו. אז זה נקרא חוק כחוק, זה פסול בגט, טוב, הפתעה שלא למה, מי שרוצה, מכיוון שזה שיעור של יום רביעי, ואין לכם הרבה זמן להכין, אני גם אקצה במקורות, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת שהסוגיה הזאת די מקבילה לסוגיה של כתב אגבי כתב. אותה שאלה, למה כתב אגבי כתב פסול, בגלל שזה לא כתב, בגלל שזה לא מעשה כתיבה, כל דברים יעלו כאן במשך, במסגרת הראשונים, ונעשות בשאלה אם נגיד צריכים מעשה כתיבה, או מספיק לייצר. טוב, מי שרוצה, יש כאן נותקים של קודרס, תלמוד תורה, ואחורה לשנהל את הלימוד עד שאדם אינו עובר לאיסור של אתם תשכחו את הלימוד שלו מנך. כן.
מה הכתים צריכת לעשות שנהנה מסורנה?
הידי הקנייה. הידי הקנייה.
לא, לא, לא בזה, שאפשר לענות בסורנה.
ברביה. יש כמה ישראלים שאפשר לקזז את השווי ולקחת קצת כסף ולעזור את זה על השפעה.
ואז אתה לא נהנה, זה כבר לא איסור הנאה, הוצאת את ה...
אין הנאה כספית, אבל יש הנאה גופנית. זאת אומרת שזה גם נחשב הנאה, או לפחות דבר שמאפשר לך זכייה. אני יכול לזכות ביכולת לטעום את התפוח וגם להקנות לך את התפוח הזה, למרות שזה לא הנאה כספית, אני יכול להקנות לך. חיים יגיד, אני מביא לך, כי אני בא. אבל שאני שומע שאני אקרא לך. סודים בבעלות.
כל הדבר הזה זה חידוש גדול בבעלות, כי העובדה שאסור לי לעשות משהו, לא אומר שאני לא הביילים. כאילו, אם נניח, אם נדרתי לשמור את הגמרא הזה הרבה זמן, עכשיו אני רוצה את זה גט נשאר, מותר לתת את זה גט. זה שאני עובר על איסור של ידר, איסור קיטוני, זה לא קשור, זה פשוט צריך להגיד שזה לא באמת שיש, זה שלי ויש לי איסור.
נדר אולי שונה. אבל זה בדיוק מה שאמרתי, בעולם המדרני
שונה. לא משנה נדר.
בעולם המדרני שונה.
אתה
יכול לשמש, ברגע שאתה מוסכם משהו כבר לא
שכם. זה שם שאני אשת דרך. צריך לשנות את כל ההגדרים. אני אפשר להגיד. שאם אני מנסה לעשות את זה, אז אני לא יכול לעשות את זה.
זה משהו אחר.
יש לי תפוח עונה, נכון? יש איסור. אוקיי, אוקיי, ואם ההורים שלי אמרו לי לא, אז זה כיבוד הורים גם. ברור שאני עדיין כי זה נחשב משהו שלי. זה שאסור לעשות, ואם אני אעשה להתחייב, לא תמיד אומר שאני מופקע מזה. לא, זה חידוש גדול. אני אומר את הדוגמה שלך, אני אומר את
הדוגמה
זה לא מתחיל.
אבל הוא לא שלך. אני יכול לומר, לא שלך לגבי איש אישה בכסף שלי. אני לא יכול לומר, שלך לגבי איש אישה בכסף שלך.
אני אומר שוב, זה לא שלי, אבל תפוח שההורים שלי עשו את זה לכל. זה כן שלי, למרות שאני אעבור איסור, זה חידוש בבעלות. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא, זה תפוח של גזל. צריך לחשוב על עוד איסור שכל
איסור
שלי פגור.
תסתכל על
מה אחלה פרעים. אם יש איסור
אכילה
ולא
איסור
ענה. נכון.
תסתכל על מה אחלה פרעים. הוא מחלק בין איסור נדר לבין איסור. איסור נדר מותר לאחרים, אז יש גישה אנושית.
או אפשר להגיד שרק אני יצרתי את זה.
כן, הוא מחלק. אז אפשר לחדד את השאלה. לשאול איזה איסור או איסור גורף שהקדוש ברוך הוא עושה את הכחת. זה גם שאיבר שלא הסברנו מאוד, אולי זה ייתכן הבדל בין איסור גורף ולא איסור רבנן. אם זה שהקדוש ברוך הוא עושה, אז אין בעלות. אם רבנן עשו, אז יש לנסף את זה בשתי דרכים. דרך אחת, אם הקדוש ברוך הוא עושה, זה עקב על העניין שלך. מה שיותר חרף, שאין לרבנן כוח להפוך דבר לאיסור. זה לא אסור. יש לי רוצים לתראי, זה מאוד מעניין, שחכמים לא יכולים להגיע חפצים, הם רק יכולים למנוע אנשים. כבר אני יכול להגיד, הנה, הדבר הזה הוא אסור. חכמים לא יכולים להגיע חפצים שהם מתארים אל התורה כאסורים. הם יכולים להגיד, ארי אל תשתה, ארי אל תגעי, ארי אל תעשה. הם יכולים להכוון אותי, אבל לא לשנות את המחאה של חפצים בעוד אחר. וזאת הסיבה שאפשר לחלק עם ישראל דרגל וישראל דרגל. אבל נעשות בזה מוסף הפסחים. כשהמשנים בין החלקים, כמו הרבה פסחים, הם חמץ דאורייטר והם חמץ רבנן, שאפשר להגיד שזה חמץ רבנן.
או, זה דוגמה דומה, שפה בחמץ אמר על הפסח.
זה פסחו הנאה מדאורייטר. אז צריך לחלק בנסיזם שלום של ישראל. או, כמושן, זה עוד חמש. אה, כמה זמן אתם שואל איתנו?
יש לו שאלה קטנה?
כן.
בעצם, הרב הביא את המוסר הרבי של הרבי. כי לכל אורזור יש לפה החידוש של ה... כבי קראתי אותו וישר קפצתי כל הראוי לבילה עם בילה מעכבת, אבל הוא מחדש את כל האמירה ש...
הסתכלתי על הרבי, אז זה היה אקשן, אז הסתכלתי.
כאילו, זה
היה נגזק
להגיד, קטן מאוד, אני חושב, זה היה נגזק להגיד, קטן מאוד, אני חושב, הוא הרי שואלים שם למה הכתיבה על יד של אישה, למה היא לא...
So he says that he actually first wants it, so they're the the Ran. Like, essentially, you want to say there's the
struggle, but it's not. But if you have a chazer, it's the same.